שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
מספר הנרצחים בחברה הערבית ממשיך לעלות. אמש נרצח בכפר יסיף בנו של ראש המועצה, פארס מסעדה. כאן הדס שטייף. בית שפארס ישב עם חברו בכפר, נורו לעברם צרור יריות. פארס נפצע אנוש וחברו נפצע קשה. הם פונו לבית החולים, שם נקבע מותו של פארס. זמן קצר קודם לכן נורא ונפצע קשה תושב לוד שפונה לטיפול בבית החולים. בשני המקרים מדובר בסכסוכים והמשטרה פתחה בחקירה.
אירועי יום ירושלים באבירה נמשכים גם הבוקר, כנוע ברנס. בצעדת הדגלים השתתפו אתמול עשרות אלפי חוגגים שיצאו לדרך מכיכר פריז לכותל דרך שער שכם. רובה התקיימה ללא אירועים חריגים, מלבד כמה אירועי אלימות בודדים בין יהודים לערבים. באירוע אחר נעצרו קטין ובגיר בחשד שתקפו עיתונאים בשער שכם. את המשך היום יחגגו בתפילת שחרית בטיילת ארמון הנציב, אירועי קבלת שבת ועוד.
תושב באר שבע בשנות ה-60 לחייו מת אתמול בעת שנחשף להרעלת גז כשבילה במסעדה בבאר שבע. מהנגב כאן רמי שני. האיש היה בפיצריה עם עוד מספר סועדים כשתנור המסעדה החל לפלוט גז רעיל בשל תקלה שהייתה בו. הוא פונה ביחד עם 9 אחרים למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע כשמצבו אנוש. שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
היום תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עם התחזית, כאן יערה אברהם. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הלילה יהיה מעונן חלקית. לקראת בוקר בצפון הארץ ובמישור החוף צפוי גשם מקומי קל.
בוקר טוב ישראל. מהדורת סוף השבוע עם דורית קנט.
שלום לכם, בוקר טוב, 7:02, בוקר טוב ישראל במהדורת סוף השבוע, עם שלל נושאים ועניינים, אבל אנחנו פותחים בסיפור המרעיש הזה. לא התבלבלנו, למרות שנראה לכם שכבר שמעתם את זה. משרד הבריאות הודיע אמש שהוא בודק חשש כי ילד שנולד לאחר הפריה חוץ גופית באסותה בסניף רמת החייל, לא תואם גנטית לאביו. כתבתנו לענייני בריאות, תלור מיירסון איתנו, מה ידוע בינתיים על הפרשה והאם יש קשר למחדל הקודם, תלור?
בוקר טוב נורית, כן, נבדק החשש שילד שנולד לאחר טיפולי הפריה חוץ גופית באסות הרמת החייל לא תואם גנטית לאביו. הילד, כבן 3.5, ערך לאחרונה בדיקה גנטית במעבדה בחול, ממנה עלה החשש שאין קשר גנטי בינו לבין אביו, ויתכן שהזרע בהפריה לא היה של האב. ההורים יצרו קשר עם אסותה ודרשו שלא יבוצע כל ברור, כך שיש אפשרות שלא תבוצע בכלל בדיקה שתקבע באופן ודאי אם אירה מחדל ונעשה שימוש בזרע של גבר אחר. רק לפני 8 חודשים נורית נודע לנו על מחדל העוברים מאסות הראשון לציון. לאחר בדיקה משרד הבריאות החליט לפני כחצי שנה לצמצם את פעילות היחידה להפריה חוץ גופית שם. הנה מה שאמרה אז הדוקטור אגר מזרחי, ראש חטיבת הרפואה במשרד הבריאות.
היום הועברה ההחלטה להנהלת אסותה על הורדה של היקף הפעילות מההיקף המקורי ב-50%. אנחנו מדברים על ירידה מ-10,000 מחזורי טיפול לשנה להיקף של 5,000. זאת לאור שחלק מן הליקויים תוקנו, אך ישנם עדיין ליקויים שאנחנו רואים חשיבות גדולה להשלים ולתקן אותם.
ועדת הבדיקה של משרד הבריאות שבחנה את פרטי המקרה באסות הראשון לציון, מצאה כי יחידת ההפריה החוץ גופית שם הייתה צפופה ועמוסה מאוד, לא נעשה רישום מסודר וממוחשב של הטיפולים, בחלק מהמקרים הטיפולים לא נעשו על פי הנהלים, ושיקולים כלכליים באו על חשבון איכות הטיפול. עוד נאמר שם שבזמן הבדיקה נוצר רושם שנציגי אסותה מנסים להסתיר חלק מהעובדות. רק בשבוע שעבר נורית החליט בית המשפט העליון באופן סופי להפסיק את החיפוש אחר ההורים הגנטיים של התינוקת סופיה. אנחנו דיברנו אמש עם מטופלות מקבוצת בני הזוג העשויים להיות ההורים הגנטיים שלה, והם אומרים לנו, בתגובה לחשש ממחדל נוסף, חייבים למען האינטרס הציבורי וכל אלה שמטופלים ומטופלות באסותה ולא ישנים בלילה לברר הכל. כאמור נורית, ייתכן שלבקשת המשפחה לא תתבצע עוד בדיקה ולא נדע באופן ודאי אם אכן אירע עוד מחדל ביחידת הפריה חוץ גופית של אסותה.
לאחר ההערכות וההתראות, מצעד הדגלים של יום ירושלים עבר בשלום יחסית, ללא פיגועים או ירי רקטי, אבל עם תקריות אלימות. רבבות צעדו מכיכר פריז אל הכותל דרך שער שכם. לפנות בוקר גינתה ארצות הברית בחריפות ביטויי גזענות ואלימות נגד פלסטינים שיראו במצעד. על היום, יום ירושלים, שנפתח בטקס זיכרון ממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ והסתיים בעצרת ענק בכותל, בכתבה של כתבתנו בבירה, נועה ברנס.
היה יום כיף מאוד, אין רגע שלא שירים, ריקודים, שמחה.
העיר ירושלים חוגגת היום 56 שנה של אחדות. אתמול בצעדת הדגלים השתתפו רבבות שצעדו ממרכז העיר לכותל דרך שער שכם.
כולם מיוחדים, כולם באים, פה לירושלים.
אנחנו נמצאים ממש מעל שער שכם, ברדיוס עצום יש פשוט אלפי בני נוער שרים, קופצים, מאושרים.
חבל שלא מגיעים עוד סוגים של נוער.
הצעדה הגיעה לשער שכם, המדרגות המוכרות אולי מאירועי חודש רמדאן או מדיווחים על הפרות סדר, התמלאו אתמול ברבבות חוגגים שהניפו דגלי ישראל, בהם שרים וחברי כנסת, אירוע שרואים במקום הזה פעם בשנה. בשירה וריקודים צעדו משער שכם לכותל דרך הרובע המוסלמי, שבעלי העסקים הערבים בו פינו את המקום וסגרו את חנויותיהם. לצד החגיגות, בעיר העתיקה נרשמו כמה אירועי אלימות בודדים, בין יהודים לערבים. בשער שכם המשטרה עצרה שניים, קטין ובגיר, החשודים שתקפו עיתונאים, ונמצא ברשות אחד מהם סכין. שאלנו את הצועדים על חשיבות הצעדה, דווקא במקום נפיץ שכזה.
זה לא יעזור, עם ישראל חי, יישאר פה לעולי עולמים. אני מרגיש בטוח, זאת הארץ שלנו, זה הבית שלי, אין לי מקום אחר.
יום ירושלים אינו מורכב רק מחגיגות, את הכמיהה לציון הרגישו במשך שנים יהודי אתיופיה. במסעם המפרך בעלייה ארצה היו מי ששילמו בחייהם. בבוקר יום חמישי, שעות ספורות לפני צעדת הדגלים ואירועי היום, ראש הממשלה והנשיא השתתפו בטקס ההזכרה ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם ארצה. יונתן פנטהון דינקו איבד את אחיו בעלייה לישראל.
הוא כאן תמיד תישאר בן שלוש. שרתה מאחור ואנחנו פה. עשיתי הכל בשביל שנינו. שירתי בצבא ישראל, צבא הקודש, ואפילו הייתי קצין משטרה. והנה היום, אני ואבא פה כדי לזכור אותך ואת כל אלו שנשארו מאחור.
טקס אחר שהתקיים אתמול, הטקס הממלכתי בגבעת התחמושת, לציון 56 שנה לשחרור העיר, שם אמר ראש הממשלה נתניהו בנאומו, נחזיר את הכבוד הלאומי למדינת ישראל.
גם היום בשעת מבחן, אנו מגנים על עצמנו בנחישות חסרת פשרות. למרות האיומים, בגלל האיומים, הנחיתי לקיים את מצעד הדגלים בהשתתפות רבבות במסלולו, כסדרו וכהלכתו.
טקסים ואירועים רבים לציון יום ירושלים התקיימו בימים האחרונים, והוא רק מתחיל הבוקר. הצעדה המרכזית אליה נשאו עיניים אתמול מכל הארץ, גם התומכים וגם המבקרים, הסתיימה ברחבת הכותל המערבי, בעצרת תפילה המונית.
ופה ושם היו גם אירועים אלימים ומכות בין צועדים לבין פלסטינים במזרח ירושלים, אבל גם כמה עיתונאים נפגעו במהלך סיקור צעדת הדגלים ביום ירושלים. אחד מהם הוא דיה חאג' יחיא, עיתונאי הארץ, שלום לך.
שלום לך לכל המאזינים.
הסתובבת עם צלם, איפה הייתם בדיוק?
היינו בשער שכם, היו שתי עמדות שהמשטרה שמה לעיתונאים במיוחד ולצלמים. אז היינו באחד העמדות שם. פתאום בהתחלה קיבלנו כללות, יריקות, אחר כך אחרי שהצעדה התחילה לבוא בסביבות שעה שש, שש וחצי, התחילו לבוא אנשים צעירים ולשים את הדגלים על המצלמות של במיוחד על המצלמות של הצלמים של הטלוויזיה, בינם ערבים ויהודים. אגב, זה לא רק ערבים שנפגעו, גם היו
עיתונאים יהודים,
כן, ישראלים גם שנפגעו והמצלמות שלהם נפגעו. אז התחילו לשים את הדגלים על המצלמות ולהפריע לצילום ולהפריע לעיתונאים. פתאום אנחנו רואים שיש מישהו שזורק בקבוק, אחר כך עוד בקבוק, אחר כך מקל. המשטרה ניסתה להתערב, היא קצת דחקה את הצעירים מהאזור של העיתונאים.
ולמרות זאת אתה נפגעת, נכון דיה?
כן, אחרי שהמשטרה התערבה, נוצר חיכוך בין הצעירים לבין המשטרה, וכנראה שזה גרם להתצה, והתחיל מטר של אבנים, מטר של בקבוקים מלאים, ומטר של מקלות של מעץ, של דגלים, והמשטרה לצערנו, כאילו, למרות שאלפי שוטרים שהיו בבוקר פוסים, ומאות שוטרים שהיו בתוך שער שכם, המשטרה לא ידע לשלוט על האירוע הזה.
זה הגיע ממש מקרב קבוצה של צועדים?
כן, כן, זה היה ברור, ויש תיעודים לכל זה, וזה היה מטר של אבנים, אנחנו כאילו הבאנו, יש כמה צלמים, גם זה נראה בתמונות, שהביאו כמגן, היה דלת זרוק ליד העיתונאים, אז הם הרימו אותו ושמו אותו כדי להמשיך לצלם, ועשו אותו מגן. כן,
ומה קרה לך, עדיה? אתה קיבלת אבן, חטפת אבן בראש?
אני הייתי כן, כנראה אבן או מקל, משהו קשיח פגע בי, הייתי בקו הראשון. כל אלה בהתחלה, אחרי המטר שבא, כמעט כל אלה שהיו, או שהמצלמות שלהם נפגעו, או שהם נפגעו, הייתי בקו הראשון, אז הרגשתי משהו קשיח שפגע בי, אני לא, כאילו, לא הרגשתי את הכאב בהתחלה, עד שמישהו מאחורי אמר לי שיש לך דם על הראש. ואז תקלו, יש חטף קטן, הכל בסדר.
זאת אומרת, לא פונית, לא נאלצת להיות מפונה או משהו כזה?
לא, קיבלתי טיפול במקום.
וגם עמיתים שלך נפגעו שם?
כן, היה לפחות 4 או 5 עיתונאים שנפגעו, גם מצלמות שלהם, וגם זה לא רק הפגיעה עצמה, קודם כל זה פגעו בנו פיזית, פגעו בנו נפשית, פגעו בנו גם בעבודה שלנו, אני כאילו, עד שקיבלתי את המאמצה, לא הצלחתי לעבוד. והמון אנשים שהסירו את המצלומות שלהם מהעמדה שהייתה, חלק מהם היו בשידור חי.
כן.
ולא סיכרנו את האירוע טוב.
כן, למרבה הצער הפרקטיקה הזו של תקיפת עיתונאים והתגודדות וכל זה הפך להיות ממש דבר די שגור באירועים בחודשים האחרונים.
כן. נכון, אני חייב לציין שזה פעם חמישית שאני נמצא בצעדת הדגלים, זה פעם ראשונה שזה קורה כך.
דיה חאג' יחיא, עיתונאי הארץ, תודה שדיברת איתנו, ואני מקווה שתרגיש טוב, ושבעתיד שתצא לשטח לא יקרו דברים כאלה. תודה, תודה.
בהחלט, אנחנו חזקים. תודה.
תודה. ועכשיו פוליטיקה. תקציב המדינה אמור לעבור בכנסת בשבוע הבא באופן סופי, אבל דווקא עכשיו, בישורת האחרונה, נראה שהממשלה מתחילה לחרוק. עוצמה יהודית מחרימה את הצבעות הקואליציה, אגודת ישראל מאיימת בהפלת הממשלה כולה, אם לא יקבלו עוד 500 מיליארד שקלים. כל זה כשהקופה הציבורית, איך להגיד, לא עולה על גדותיה. שחר גליק, כתב התחום הפוליטי איתנו, בוקר טוב שחר.
שלום נורית, בוקר טוב. כן, בגדול ביום רביעי בלילה מקווים בקואליציה להיות כבר אחרי התקציב. זה דיון שיתחיל ביום ראשון וימשך במליאה ברצף עד לסוף השבוע, רגע לפני חג השבועות. אבל הכל מקרטע, זה התחיל בשר יצחק וסרלאוף שלא מרוצה מהתקציב שהוא קיבל. בהסכמים הקואליציוניים מדובר על 2 מיליארד שקלים למשרד שלו. בפועל הוא קיבל תוספת של 0.5 מיליארד בלבד, אבל שלא תטעי, זה עדיין אומר שתקציב המשרד שלו הוכפל פי 2. ובכל זאת, עוצמה יהודית הכריזה על הצבעות חופשיות כבר ביום רביעי האחרון. הם מצביעים כאוות נפשם, לא נשמעים למשמעת הקואליציונית. ומי שרואה את השותף בן גביר מאיים, הוא מחליט גם להצטרף לחגיגה. זו סיעת אגודת ישראל, החלק החסידי בתוך יהדות התורה. גולדקנופ דורש גם כ0.5 מיליארד שקלים תוספת לתקציב האברכים. כלומר, התוספת שהוא כבר קיבל, הוא רוצה פשוט להכיל אותה גם רטרואקטיבית, מתחילת השנה הנוכחית, על החודשים שכבר עברנו. אתמול הוא איים בהפלת התקציב והממשלה, קרא גם לגפני ולליטאים להצטרף אליו, אבל גפני שנלחם כל כך הרבה זמן להעביר את התקציב אצלו בוועדה, לא צפוי להצטרף לאירוע הזה. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בישיבת מרכז הרב לדברים האלו, וקרא לשותפים להתלכד. הנה הדברים.
אז הגיע הזמן להפסיק להריאל, להפסיק להחרים, להפסיק לטפס על העצים, אולי הם צריכים לעבוד יחד.
כן, בינתיים לקואליציה יש רוב גם בלי אגודה, אבל אם השרים גולדקנופ ופורוש יחליטו לחזור לכנסת במסגרת החוק הנורווגי, נתניהו יהיה בבעיה, כך או כך יש לו ימים ספורים לפתור את המשבר הזה, ולקוות שזה יסתיים כמו בכל פעם שמעבירים תקציב מדינה, בצורה רגועה, כשכולם עושים שרירים, אבל בסוף נאמנים למשמעת. התאריך האחרון להעברת התקציב, אם משום מה זה לא יצליח השבוע, ב-29 במאי, יום שני בעוד שבוע וחצי, באמצע יש גם את חג השבועות, אז הזמן בהחלט קצר, אבל המלאכה מן הסתם תימשך עד לרגע האחרון.
שחר גליק, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת סגנית שר האוצר, מיכל וולדיגר מהציונות הדתית. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לך נורית, בוקר טוב לכל המאזינים, בוקר טוב לכולם.
תגידי, אתם תצליחו להעביר את התקציב הזה?
אנחנו בעזרת השם נצליח להעביר את התקציב, שום דבר לא שונה. את יודעת, צריך להגיד לך נורית, שמחלוקות וויכוח זה דבר חיובי, אני יכולה להבין אותו, כל אחד באמת רוצה את הכי טוב עבור אותם אנשים שהצביעו להם, ועבור בכלל מה איך שהם רואים ואיך שהם מאמינים שצריך להיות.
אבל זה לא סתם מחלוקות, איך הגדיר את זה נתניהו במהלך הערב? זה מטפסים על עצים אתמול בערב, והוא מדבר למשל על, את יודעת, ההחרמה של הציונות של עוצמה יהודית את ההצבעות השבוע, זאת אומרת, זה לא רק מחלוקות, זה כבר כמעט נזקים לקואליציה, שלא לדבר על מה שקורה עם הדרישה של אגודת ישראל, זה לא דרישה רק של הפוליטיקאים, זו דרישה של הרבנים, נראה לי שאולי קצת יותר יהיה קשה להתעלם ממנה.
אני חוזרת ואומרת שהמסע ומתן מתנהל, ואני בהחלט מאמינה, נכון? ויש כאן דרישות שבסופו של דבר מתכנסות לתקציב, אנחנו לא רוצים לשבור שום מסגרת תקציבית שהיא. התקציב שהבאנו הוא תקציב שמרני, הוא תקציב טוב, הוא תקציב שמשאיר רזרבות, ואני מאמינה שנצליח להגיע להבנות ולזור את התקציב, ותראה, בואי, אני, מה שנקרא read my lips, בשבוע הבא, בעזרת השם, התקציב יעבור, ונתקדם קדימה, ונתחיל ליישם, ונתחיל לעשות, ולהריץ קדימה את מדינת ישראל.
זה שהוא יעבור, סגנית שר האוצר, זה אני יכולה להאמין לך, למה? כי אפשר פשוט לתת לכל אחד שמבקש את מה שהוא מבקש.
ונורית, ומה את חושבת שיקרה? אני שואלת אותך.
לא, אני מראיינת אותך, אני רוצה להבין, אתמול אנחנו שומעים דיווחים שלפיהם שר האוצר סמוטריץ', שנייה, אני רק אשלים, ששר האוצר סמוטריץ' מאיים שאם ה-600 מיליון שדורשת אגודת ישראל יועברו, הוא יתפטר מתפקידו.
נורית, אם קראת איפה שעברו את הידיעה הזו, אז גם קראת שהידיעה הזו פשוט לא נכונה. אנחנו לא מאיימים, אנחנו לא נוהגים לאיים, אנחנו גם לא נוהגים לחשוף את המשאים ומתנים בתקשורת. אנחנו עושים את זה בחדרים, יחד עם אנשי המקצוע, יחד עם האנשים שטוענים ומבקשים ודורשים. בסופו של דבר מגיעים להבנה, ואני אומרת לך שוב, אנחנו לא נפרוץ את התקציב, התקציב הוא חשוב, אנחנו רוצים בהחלט להתקדם קדימה בכלכלה נכונה ונבונה, ואנחנו נגיע להבנות, והתקציב יעבור ונמשיך להתקדם, ואומרת לך, שהממשלה הזאת תמשיך ותסיים את תפקידה בעוד 4 שנים, והדברים יראו באמת, כבר עכשיו, אבל הם יראו הרבה יותר טוב בהמשך.
תראי, את מדברת על כלכלה נבונה, אבל אני מחזיקה פה את המכתב של יוגב גרדוס, הממונה על התקציבים, ראש אגף התקציבים, שכתב כבר לפני שבוע חוות דעת כלכלית על החלטת הממשלה על התקציבים קואליציוניים. שם הוא אומר הדבר העיקרי, הפוטנציאל הצמיחה המרכזי של ישראל בשנים הבאות, הוא שילוב של גברים חרדים בתעסוקה. ואילו כל הכספים הקואליציוניים וכל התקציב שלכם, לא הכל כמובן, אבל כל מה שנוגע לחברה החרדית, אין שם שום דבר שיעודד אותם לתעסוקה, להפך, רק יעמיק את חוסר היכולת שלהם בגלל הגידול בתקציבים למוסדות חינוך שלא מלמדים ליבה. אז איפה התקציב האחראי הזה שאת מדברת עליו?
אז קודם כל תודה שתיקנת. מתחילה אמרת כל הכספים הקואליציוניים, ואחר כך תיקנת לא כולם. אז קודם כל זה ממש ממש לא כולם. אני רוצה רגע להבהיר לך וגם לצופים, גם למאזינים בבית, שהכספים הקואליציוניים זה נשמע איזה משהו באמת מאוד מאוד פוליטי ומגזרי. הכספים הקואליציוניים זה בעצם כסף תוספתי, שחלקו, אפילו רובו, שאת אומרת, רובו הגדול הולך לכלל האוכלוסייה, אם מתפרס נכון, למשטרה, לבריאות, לחינוך, לנוער נושר, לבריאות הנפש, ובאמת לתחומים גדולים ביותר. וישנם כספים שגם הם בעיניי חשובים ביותר, שבאים באמת לתמוך לצורך העניין בחרדים, שבחינוך שלהם, לדוגמה, נוצר פער מאוד גדול. היה להם חינוך, הנוסחה הייתה 55% מתוך 100% שניתן לחינוך הכללי, לחינוך, למוסדות של הפטור והמוכשר. והפער הזה הלך וגדל, כי הוא בצדק קרב לחינוך הממלכתי, יצאו עוד ועוד תקציבים והרחיבו אותם כמו אופק, וכמו אופק חדש, וכמו מערכי הזנה וכו' וכו'. והכספים שניתנו לחרדים נשארו נומינלי והגיעו לכדי 24%.
כן, אבל, אבל חוץ מזה שהאדם יהיה, את יודעת, מבין מה קורה מסביבו, ואדם לא יודע, עם ערכים ועם יכולת לציית לחוק ולהיות חלק מחברה, חלק מהמטרות של החינוך והלימוד זה להכשיר אדם להיות יצרני ותורם למשק ולחברה שבה הוא חי. וכל מה שאת אומרת, אולי יש פערים בתקציבים שניתנים להם, אבל התקציבים האלה הם מופנים לא למוסדות שמלמדים ליבה ומעודדים את הנוער החרדי אחר כך כשהם גדלים להצטרף לשוק העבודה. כותב הממונה על, על התקציבים באוצר, שיעור התעסוקה של גברים חרדים עומד היום ב-2022 על כ-53%, נמוך משמעותית משאר הקבוצות. האם השלמת פער הזה תעודד, תגדיל את המספר הזה?
קודם כל כן, אני חייבת לומר לך, את פשוט קטעת אותי באמצע. אני מדברת כרגע על חינוך, ולילדים מגיע חינוך, מגיע להם לדעת לקרוא, אפרופו הדוח שיצא לו מזמן, עם לימודי הליבה, עדיין אנחנו נמצאים במקום לא טוב בהבנת הנקרא ובכתוב וכתוב, הם לומדים את הדברים הללו. וחינוך, את היית צריכה לצעוק, למה ילדי החינוך החרדי צריכים לשבת בכיתות שבושה לשנת 2023, שככה נראים כיתות לילדים כלשהם, לא משנה מאיפה הם מגיעים, מאיזה מגזר הם מגיעים. קודם כל יש כספים שמגיעים לשם, ובכלל אני מאמינה באמת...
אבל יש גם כספים שמגיעים לדבר האחר?
נכון, ויש גם כספים שמגיעים לתלמידי הישיבות, אכן כן, ואת יודעת, את לא מסתכלת על הכספים שמגיעים למסגרות שאנחנו מעודדים אותם ללכת לטכנולוגיה, וללכת ולעשות העדפות בלימודים.
אבל אחד מבטל את השני, אם אתם מעודדים, אם אתם מגדילים את התקציבים של מוסדות שלא מלמדים ליבה, ומגדילים את... מה? הרי אתם מבטלים אחד את השני, בצד אחד אתם מעודדים ובצד שני אתם מבטלים.
אנחנו רוצים שתהיה פה מדינה טובה, שאנשים יחיו לפי אמונתם. אני לא אזיז בן אדם מאמונה לאמונה, אני בהחלט יעודד אותו, אני לא יחייב אותו, ואם הוא מחליט שלא, אני לא אגזור עליו גזר דין מוות, ואני אגיד לו, אתה חייב, לא יכול לאכול ולא לשתות.
אני מסכימה איתך.
אבל נורית שנייה, אני אתן לו את מה שצריך, ואני אתמרץ אותו עם... תעשה כך ותעשה כך, תקבל יותר. עכשיו אני רוצה רגע להגיד לך משהו כללי. את מביאה לי את יוגב, שהוא באמת בחור מקסים, אנחנו יושבים לא מעט בישיבות הנהלה, אבל מעניין שאת הנושא של חוק הארנונה, ששם כולם, פה אחד באוצר, אמרו צריך להעביר את זה, זה חוק חשוב, פה אתם בדממה. כלומר, כשמתאים לתקשורת לתקוף אותנו על דברים שנכתבים כזה, את יודעת, בצורה כזו או אחרת זה מצוין, אבל כשנכתבים דברים אחרים, אז שם לא מעודדים ואומרים, נכון, צריך ללכת על חוק הארנונה.
מה יהיה עם חוק הארנונה? אתם תצליחו להעביר את זה?
אני שומעת יותר ויותר אתכם מראיינים את חיים ביבס, כמה זה גרוע החוק הזה, כמה החוק, אני לא שומעת את הצד השני, שבו אומרים, רגע, יש כאן חוות דעת מאוד ברורה, של אנשי האוצר כולם, כבר שנים.
קודם כל, במשך כל השבוע שבו הנושא הזה נידון, התראינו גם בגלי צהל, גם מקומות אחרים, שני הצדדים. אבל אם כבר הזכרת את הנושא הזה של חוק הארנונה, שרבים מראשי הרשויות מתנגדים לו, ואף מתכוונים לגשת לבגץ כדי למנוע את פתיחת קרן הארנונה על חשבונם, האם אתם בכל זאת מתכוונים להעביר את הדבר הזה?
אז א', כן, בוודאי, ב', לא רוב ראשי הרשויות.
לא אמרתי רוב, אמרתי רבים.
גם רבים לא, כי יש רוב ראשי הרשויות שמתנגדים, זה ראשי הרשויות הגדולות והעשירות, וזה לא מכספם, אני חייבת לומר, המרכז שבו יש תעסוקה ויש עסקים ויש את כל שמקבלים את כל הארנונה העסקית, בוא נקרא לה, שהיא בעצם פי 3.5 ממה שהם בעצם עולים לאותה רשות, מי השקיע בהם? זה המדינה השקיעה בהם, זה כל האזרחים השקיעו בהם. זה לא אירוע שקיים רק בישראל, החוק הזה. הוא קיים בהרבה מקומות בעולם. הארנונה העסקית היא ארנונה שבעצם נולדת מכספים שכל האזרחים משלמים, בנם שגר גם ב... בוא נקרא לזה...
חברת הכנסת וולדיגר?
כן.
שומעים אותך, כן.
אני אומרת שגם אדם שגר בנתיבות, הוא עובד בתל אביב. והוא שם את העסק שלו בתל אביב, הוא משלם ארנונה עסקית. אז מה, אז רק את תל אביבים צריכים לזכות מהכסף הזה, ולכן יש כאן חלוקה מאוד...
לא, אבל החלוקה, החלוקה על פי הטענה של המתנגדים...
רגע, ואני רק אסביר. בעצם, הנקודה היא פה לא לחלק לעניים, אלא לומר ולעודד בנייה. ואכן, אם תל אביב תבנה הרבה, היא תקבל כסף. ואם כל עירייה אחרת תבנה, אני מתכוונת ליחידות דיור, למגורים, כי ארנונה של מגורים היא ארנונה מאוד 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 נמוכה והפסדית וגירעונית. ולכן זה לא מעודד בנייה. אם אנחנו רוצים לפתור את הנושא של יוקר הדיור, שהוא פשוט בצורה נוראית מה שקורה במדינת ישראל, זה לא פלסטר, זה הפתרון האמיתי.
אוקיי, ראשי הרשויות יחלקו עלייך ואומרים שזה לא מה שיפתור את בעיית הדיור, אבל בואי רגע נלך למבט על יותר, שנייה, בואי נלך למבט על יותר, יש את העניין הזה. את ישנה בשקט, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, המחירים פה רק עולים, האינפלציה עולה, הריבית תמשיך לעלות ולהקשות על, את רוצה, מחירי הדיור יעלו או לא יעלו, אנשים יצטרכו את המשכנתאות ולא יוכלו לעמוד בהן. האם בתקציב הזה שלכם, שאת אומרת אנחנו לא פורצים, אבל יחד עם זה, הכלכלנית הראשית של משרד האוצר הורידה את תחזית הצמיחה, ודיברנו כבר על הכספים הקואליציונים, את ישנה בשקט?
קודם כל אין לי הרבה זמן לישון, אז כך שבשעה, שעתיים שאני ישנה, אז אני ישנה טוב, כן, בהחלט. אבל אני לא, בואי, יוקר המחיה, גם אני חיה בתוך עמי, אני חיה כמוך, וזה לא קל, אני מסכימה. יחד עם זאת אני אופטימית, ואני יושבת גם עם שירה הכלכלנית הראשית, אנחנו יושבים כולנו, יש לנו ישיבות הנהלה עם כל האנשי המקצוע, והתקציב נבנה על בסיס גם האפשרות של ירידה, זה לא צנח מהשמיים. אנחנו עובדים גם בדברים הסובייקטיביים ששייכים רק למדינת ישראל כדי בהחלט להוריד את יוקר המחיה, כמו חוק הארנונה, כמו חוק התשתיות, כמו מלחמה במונופולים, ועוד דברים רבים וטובים שנמצאים בתוך חוק ההסדרים שאני מקווה שהם יעברו, שהחוק יעבור, ודברים שלא נכנסו לחוק ההסדרים, אנחנו נעבור עליהם במהלך, נעבוד עליהם במהלך... במהלך הקדנציה הזו, אז אנחנו בהחלט נאבקים, ואני מאמינה שגם נצליח, אבל זה לא לוקח בין רגע, זה תהליך.
עם זה אני מסכימה, תגידי רגע לסיום ובקצרה, אני יכולה לקבל את ההתייחסות שלך לאירועים שדיווחנו עליהם כאן קודם לכן, יום ירושלים עבר בלי בעיות ביטחוניות על אף כל ההתראות ואולי בזכות כהבטחה הכבדה, אבל היו אירועי אלימות והיו התקפות נגד עיתונאים ונגד האוכלוסייה הערבית במזרח ירושלים עד כדי כך שארצות הברית גינתה את הקריאות הגזעניות, אני יכולה לקבל את ההתייחסות שלך לזה?
אני חייבת להגיד לך שאני הייתי אתמול מהבוקר ממש מוקדם בבוקר, ועד השעות הקטנות של הלילה בירושלים, אני לא נתקלתי בשום, זאת אומרת, לחפש, תמיד תמצאי. תמיד תמצאי משהו.
זאת אומרת, אני דיברתי עם עיתונאי שחטף אבן בראש.
תקשיבי, אני אומרת לך מה, לכן אני אומרת לך מה, אני לא הספקתי לשמוע.
לא, בסדר, אבל אני לא אמרתי שראית את כל האירועים, אני מבקשת ההתייחסות שלך לאירועים שקרו.
לכן אני אומרת לך שאני לא ראיתי אירועים כאלה, וראיתי המונים של אנשים, ולכן, אם היו כאלה, אז כמובן שאני מגנה אותם. בעיניי זה איזוטרי, אני לא יודעת, שוב, לא ראיתי. אני הייתי בירושלים, הייתי בכל מקום, הייתי בשוק מחנה יהודה, הייתי בכותל, הייתי בכל הרחבות האפשריות, לא הייתי בכל מקום. לכן אני ראיתי המוני אנשים שנמצאים בירושלים, עם כיפות, בלי כיפות, זקנים, קשישים וצעירים. את כולם ראיתי, לא ראיתי ולא נתקלתי במקרה אלימות. אפילו להפך. ולכן, זאת ירושלים, ירושלים שמחברת, ירושלים שמפיצה אור, ואם חלילה וחס היו מקרים בודדים, כאלה ואחרים של אלימות, אני מגנה בכל תוקף. לא משנה מאן זה יהיה ולאן זה יגיע.
סגנית שר האוצר מיכל וולדיגר, מהציונות הדתית, תודה רבה.
תודה, ויום ירושלים שמח לכולם.
לכולם, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם חברת הכנסת מירב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, שלום.
שלום, בוקר טוב נורית.
את ישנה בשקט? ואני מתכוונת לאלון הקטן בן החודש.
תודה, ברוך השם, תודה, אני משקיעה בלגדל ילדים ישנים.
אוקיי, ובכל זאת, אומרת סגנית שר האוצר, אנחנו לא נפרוץ את מסגרת התקציב, אנחנו ניתן תקציב אחראי, התקציבים שאנחנו מעבירים לחינוך החרדי נועדו לשפר את התנאים של התלמידים החרדים, ובמקביל אנחנו משקיעים בצמיחה וביכולת עידוד של חרדים להשתלב בחינוך הטכנולוגי, אז מה הבעיה בעצם?
אז היא אמרה, אז מה, את יודעת, היום מאוד רווח המושג גזלייטינג. שאומרים דבר אחד שגורם לאנשים להתבלבל ולחשוב שהמציאות שהם רואים נגד העיניים היא לא נכונה. אבל המציאות שאנחנו רואות ורואים נגד העיניים היא המציאות. והמציאות היא שהם מוציאים מיליארדים חסרי תקדים על מה שבאמת מסכן את עתידה של מדינת ישראל. הם מסכנים את עתידה של מדינת ישראל בכל דרך אפשרית. ובתקציב, קודם כל, צריך להגיד שאת העודפים האדירים שהם קיבלו מאיתנו, מהממשלה שלנו בתקציב, הם בזבזו ועברו כבר לגירעון, אבל הכסף הזה שאני, כמפלגה סוציאל דמוקרטית, כיום מפלגה סוציאל דמוקרטית, לא בהכרח מתנגדת לגירעון, כשהוא הולך לדברים מעודדי צמיחה, אבל הדברים שהם מעבירים אותם, הכלכלנית הראשית של משרד האוצר, או כבר עדכנה את תחזית הצמיחה שעומדת לרדת באופן דרמטי, כי הם מעודדים, הם לא מעודדים, הם מונעים חינוך בסיסי מילדות וילדים, ומעל הכל, את יודעת, חלק מהמיליארדים נורית הולכים למלגות לאברכים עד אמצע שנות ה-30 לחייהם לפעמים, לאנשים, את יודעת, הציבור הכללי במדינת ישראל, מי שרוצה ללכת להשכלה גבוהה, לא משנה אם זה באוניברסיטת שלם עשרות אלפי שקלים לתואר, ואם זה במכללה שלם לפעמים מאות אלפי שקלים לתואר, לא רק שלא תקבל מלגה, תצטרך גם לעבוד, גם לשלם על ההשכלה שלה, ואלה האנשים שאחר כך יחזיקו את המשק. ולעומת זאת, פה מטפחים מגזר, שגם לא נותנים לו אפשרות לבחור. הרי זה הדבר החמור ביותר. אנשים במגזר החרדי לא מקבלים את זכות הבחירה איזה חיים הם רוצים. האם הם רוצים ללכת לעבוד? האם הם רוצים להתגייס לצבא? האם הם רוצים לתת לילדים שלהם חינוך ראוי?
אבל את יודעת, חברת הכנסת מיכאלי, בסוף, אם נגיד, בממשלת השינוי, אפשר היה לקיים על ידי צירוף של מפלגה חרדית, והייתה דורשת הרבה כסף, הרי אין דבר כזה שמפלגה חרדית תצטרף לקואליציה, ולא תדרוש כספים לאברכים. מה, אתם לא הייתם נותנים? הרי גם ממשלות באישי ישבה בהם מפלגת העבודה, נתנו את התקציבים שביקשו החרדים.
כן, ובכן, את יודעת שאני סבורה שמפלגת העבודה, אחת הסיבות שהיא איבדה לאורך השנים את מקומה ואת מעמדה, היא שהיא נכנסה ליותר מדי ממשלות ימין שהוציאו לפועל מדיניות ימנית לא אחראית, שהביאו את מדינת ישראל לאן שהיא נמצאת היום. אבל בכל מקרה, מה שקורה היום לא היה מעולם. זה סדרי גודל אחרים לגמרי, מעלים ב-75% את תקציב הישיבות, נורית, זה לא עוד מאותו דבר. זאת הפיכה אם תרצי נוספת. זאת הפיכה נוספת של לקחת את כל המשאבים של מדינת ישראל ולשעבד אותם לשוחד פוליטי.
מקובל עלייך מקובל עלייך שאולי בכמות יותר קטנה, בצורה יותר מצומצמת, כן יהיו אברכים שיקבלו תמיכה על כדי ללמוד תורה?
אני חושבת שצריכות להיות מלגות במדינת ישראל הרבה יותר רחבות באופן כללי, למי שרוצה ללמוד כל מיני דברים. במסגרת זה יכול להיות שצריך לתת גם מלגות ללומדי תורה, אבל בוודאי לא בהיקפים האלה, בוודאי לא באופן בלעדי, ובוודאי לא במקום לעבוד וללמוד דברים אחרים, ובמקום להיות חלק מהחברה הישראלית שעושה שירות צבאי ושירות אזרחי. זה לא יכול להיות. זה פורמט שלא מוכיח את עצמו. הוא פורמט שמסכן את עתידה של מדינת ישראל.
טוב, נדבר בהרחבה, בהמשך בהמשך היומן על מה שקורה בבית הנשיא, אבל אתם כבר לא יושבים שהמפלגת העבודה, אתם פרשתם, ואתם ניזונים כמונו ממה שאת יודעת, מהדיווחים ומהדלפות, שמענו שהיו איזה שהן הסכמות, כולם אולי היו, אולי לא היו, יש הכחשות, וכרגע נראה שהדברים אינם מתקדמים, אבל יכול להיות שהתקדמו לכדי איזה שהן הסכמות. זה היה דבר נכון? לצאת משם מהדיונים?
חד משמעית, תראי, אני
הרי התיישבתם שם מראש כדי להשגיח על הדנים, כהגדרתכם. אז מה הרעיון לצאת?
כי משום שזה לא התאפשר לנו, מה לעשות? אני אומרת ביושר, אני יודעת שאני אומרת אמת. וברגע שאנחנו לא הוזמנו ולא אפשר לנו להשתתף בכל הדיונים, אז להיות שם ולא להיות שם, ולא לעשות את הדבר שלשמו, החלטנו בכל זאת להיכנס למרות...
כלומר מה, הגעתם לבית הנשיא וישבתם בחדר צדדי?
או שלא הוזמנו לחלק מהדיונים מלכתחילה, ואז לא הגענו לבית הנשיא. ולכן לא יכולנו לשמש פסדה, מבינה? לא יכולנו להיות עלי תאנה למשהו שאנחנו לא באמת עושים. עכשיו, אנחנו אמרנו מראש, עצם הדיונים האלה הם לתת לגיטימציה למשהו שאסור היה לתת לו לגיטימציה. אבל אמרנו, ככל שחברינו מהאופוזיציה החליטו בכל זאת ללכת לזה, לפחות נעשה כמיטב יכולתנו באמת להיות שומרי סף. כשזה לא התאפשר לנו, יצאנו מיד, ואני חושבת שזה היה צעד מאוד מאוד נכון. ואנחנו ממשיכות וממשיכים באמת, את יודעת, להשגיח, לעקוב כמיטב יכולתנו מכל הצדדים והכיוונים. וככל שיש הסכמות שוב, זה הכל את יודעת. אי אפשר לדעת מה האמת, מה האינטרסים של מי,
אבל ככל שיהיו הסכמות, את יודעת, כל דבר צריך לבחון אותו לגופו, אחרי הכל אנחנו לא פה בענייני אגו, אנחנו בענייני טובת מדינת ישראל.
טוב, תראי, את אומרת אנחנו ממשיכות וממשיכים להשגיח ולעשות מה שצריך, אבל מה שאתם לא עושים בסופו של דבר, מפלגת העבודה לא עובד. היו באמת אין ספור סקרים כבר בחודשיים האחרונים נגיד, רק אחד ראיתי שעברתם, כל השאר במספרים שלא מדגדגים את אחוז החסימה, וגם בתוך המפלגה שלך, יותר ויותר ביקורת גם כלפייך, אם זו חברת הכנסת, אתם רק ארבעה, כן? אז מתוך השלושה, שניים, התחילו להיות יותר פעילים, אם זה ההודעות שמפיץ חבר הכנסת קריב, שרוצה להקים מפלגה גדולה יותר עם מרץ, מה שאת מאוד התנגדת לו בפעם הקודמת, וקרה מה שקרה, אם זה חברת הכנסת נעמה לזימי שמצדיקה את הכעס של הציבור כלפייך, מה קורה?
אני חייבת להגיד לך שראיתי את הדברים ושמעתי גם את הדברים שאמרה נעמה לזימי, וממש חושבת שהיא אמרה דברים לגיטימיים לגמרי. היא לא מצדיקה או לא מצדיקה, היא הכירה בזה שיש היום כעס כלפי ההנהגה של מפלגת העבודה, והיא אמרה שגם אני יודעת את זה, וזה נכון, זאת אמת, וזה דבר לגיטימי לחלוטין להגיד. אני חושבת שזה נאמר, לא קיבלתי את זה בכל מקרה כמשהו שהוא לעומתי.
סיימתם את תפקידכם כמפלגה עצמאית?
אני חושבת קודם כל שזה נכון לגבי הגוש. הגוש לא יכול לרוץ שוב בצורה המפוצלת והמרוסקת הזאת, כמו שהיה בפעם הקודמת, כי זה הביא לתוצאה רעה מאוד.
זאת אומרת, בעצם במה שאת אומרת, את מכירה בטעותך בפעם הקודמת, זה הטעות?
אני אומרת שוב, התוצאה של הבחירות הייתה מאוד רעה, נעשו הרבה מאוד טעויות, ואני חושבת שהמסקנה החד משמעית היא שהגוש חייב לרוץ לבחירות הבאות באופן אחר לגמרי, ואני עובדת בזה כמיטב יכולתי ללא הרף. אני נפגשת עם הרבה מאוד גורמים, מהרבה מאוד חלקים בפוליטיקה הישראלית, מכל מיני גופים, ואנחנו חושבים ביחד איך אפשר לעשות את זה, ובהקשר הזה אני מאזינה לכולם, לכל מי שיש לו כל מיני רעיונות, ועד רבה ועד רבה.
תראה, את אומרת, אני עובדת בזה, ואני מנסה להוביל את זה, אבל שנייה, חברת הכנסת מיכאלי, את מתכוונת להמשיך לעמוד בראש העבודה וגם אולי לרוץ לראשות הגוש הזה? או שאת מתכוונת להתפטר?
מפלגת העבודה היא, לא, אני לא מתכוונת להתפטר, מפלגת העבודה היא מפלגה דמוקרטית, יהיו בפריימריז
מתי?
בכל מקרה. לפני הבחירות, מה זאת אומרת? תמיד צריכים להיות פריימריז לפני הבחירות, זה מה שאומרת החוקה שלנו. ואני, האחריות שלי, שאני לוקחת אותה בשתי ידיים, והסיבה שהתעקשתי בשעתו על מפלגת העבודה, ואני ממשיכה לשמור עליה כרגע, ובגלל שאני מחויבת הדברים שאני מאמינה בהם, שצריכים להיות במדינת ישראל, שאנחנו, יש לנו היום מלחמת עצמאות, שהיא נמשכת, בעיניי אגב, הרבה לפני ההפיכה המשטרית הזאת, אבל היום היא ככה, איך לומר, מחודדת ביתר סט. אנחנו חייבות אחדים לשמור על המדינה הזאת, שתהיה יהודית ודמוקרטית, וכולנו נוכל לחיות כאן בביטחון אמיתי, ובביטחון קיומי אישי, כלכלי ואחר.
אוקיי, חברת הכנסת מרב מיכאל, יושבת ראש מפלגת העבודה, תודה רבה ושוב ברכות להולדת בלי חלון.
תודה רבה נורית ושבת שלום לכולן.
שבת שלום. יוצאים להודעות.
נשמע סוף השבוע חיית של
עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
שלום, כאן יואב גינאי. המוסיקה ברדיו גרמה לי להבין מגמות בחברה שלנו. הסרט האחרון שראיתי בקולנוע לימד אותי על הכלכלה שלנו. והצגת התיאטרון האחרונה שעלתה לחצה לי על הנקודות הכי בוערות במדינה. כי זוהי תרבות, המראה הכי חדה לחיים שלנו. ולכן, בכל שישי בבוקר אני שואל, מה יהיה בתרבות?
מה יהיה עם יואב גינאי? הבוקר בתשע, גלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
7.38, האלימות בחברה הערבית לא פוסקת לרגע. אתמול נרצח הקורבן ה-80 בחברה הערבית. נדמה שהמשטרה איבדה שליטה. כתבתנו עדס שטייף מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום עדס.
בוקר טוב נורית. אמש שוב שני מקרי ירי במגזר הערבי. התוצאה, שני פצועים קשה ונרצח. מה שמעלה את מספר הנרצחים במגזר ל-80 מאז תחילת השנה. הנרצח ה-80 הוא בנו של ראש מועצת כפר יסיף, פרס מסעדה. בעת שהוא וחברו ישבו בכפר, נורו לעברם צרור יריות מטווח קצר. פרס נפצע אנוש וחברו נפצע קשה. הם פונו לבית החולים, שם נקבע מותו של פרס. כוחות גדולים של משטרה זרמו לכפר והחלו בחקירה. הרקע, סכסוך בין עבריינים. זמן קצר קודם לכן, נורא ונפצע קשה תושב לוד בן 20, גם הוא בעת שהיה ברחוב. פונה בידי מד"א לטיפול בבית החולים. כוחות משטרה הגיעו לאזור ופתחו בחקירה. הרקע, ככל הנראה, סכסוך ממושך בין משפחות. בשני המקרים, ערכה המשטרה הערכת מצב בניסיון למנוע את הרצח הבא. רצח שיגיע. החברה הערבית בישראל ממשיכה לדמם, והמשטרה חסרת תונים.
נמשכת חקירת האסון בבאר שבע, שבו נחנק למוות גבר כבן 60 ותשעה נוספים נפגעו מהרעלת גז. באירוע אחר בעיר, ילד בן 4 נחנק מענב ועדיין מטופל בבית החולים כשמצבו אנוש. רמי שני, כתבנו בדרום, מצטרף אלינו עם האירועים הקשים שהתרחשו אתמול. שלום רמי.
בוקר טוב. גורם המוות והפגיעה באנשים שהיו בפיצריה מחמצת אתמול בבאר שבע הוא פחמן חד חמצני שנפלט מארובת התנור בשל תקלה שהייתה בה בשעות אחר הצהריים. התקלה מנעה מהגז הזה לצאת החוצה אל האוויר הפתוח, הוא דלף לתוך חלל המסעדה. זהו גז מסוכן המונע באופן מיידי את מעבר החמצן בתוך הגוף למקומות שבהם הוא נחוץ, וכתוצאה מכך מתרחשת פעולת חנק מהירה שבלי טיפול מהיר יכולה להוביל למוות, כפי שקרה לגבר בשנות ה-60 לחייו שהיה במקום. כך עולה מחקירה ראשונית של המשטרה וחוקרי נציבות כיבוי והצלה, לדבריו של תפסר משנה משה אמר, מפקד תחנת הכיבוי בבאר שבע.
מדובר ככל הנראה בהרעלת CO, כפי שהבחנו גם בסימנים על הנפגעים עצמם וגם בבדיקות בהמשך, וכמובן באמצעות המכשירים שלנו.
10 בני אדם נפגעו בהרעלת הגז, אחד באופן אנוש שמותו נקבע במרכז הרפואי סורוקה בעיר, לשם הוא הובה, עוד אחד שמצבו היה בינוני, ושמונה אחרים שנפגעו באופן קל. הפיצריה נמצאת בסדרות קרן קיימת לישראל, הרחוב הראשי והוותיק של העיר העתיקה של באר שבע, שחלק ממנו קיבל את השם סדרת האוכל, לאחר שורת עבודות פיתוח ושיקום להתאים את הסביבה למבלים שמגיעים לאזור. אסון נוסף שהיה אמש בבאר שבע, ילד בן 4 היה עם משפחתו בסופרמרקט בעיר, הוא הצליח להגיע לאריזת ענבים, שלף ממנה כמה, אחד אחד ונחנק. מצבו הוגדר אנוש, צוותים של מגן דוד אדום הרחישו אותו תוך מתן טיפולי החייאה למרכז הרפואי סורוקה, שם הוא הושפז במחלקה לטיפול נמרץ לילדים לאחר שהעיניו החונק הוצא מגרונו. מצבו תקף להודעת המרכז הרפואי האחרונה בעניינו, קשה אך יציב.
שבע 42, ההידברות בבית הנשיא נמשכת כבר חודשיים, אבל נדמה שבימים האחרונים היא על סף פיצוץ. דווקא לאחר התקדמות משמעותית, נבהלו הצדדים ויצאו בהחשות על הסיכומים. בבית הנשיא עושים מאמצים לאחות את הקרעים, ובכל זאת לייצר מתווה מוסכם. אנחנו עם כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום.
שלום, שלום נורית, בוקר טוב. אכן כך, היה נדמה לפחות שיש דיבורים על הסכמים או על הסכמות, אבל האמת שמאז שהתחילו לדבר על הסכמות והסכמים, נורית, נראה שיש רק התרחקות, וכל אחד רוצה להראות כמה הוא עדיין לא הסכים על שום דבר. אבל מלבד הדברים הללו, מלבד העובדה שהצדדים כל הזמן מחישים שישנם הסכמות, ושהנושא המרכזי הוא הוועדה לבחירת שופטים, נראה שגם צורת ההידיינות בבית הנשיא, נכון, הבנו בהתחלה שיש צוותים מאוד גדולים של הקואליציה מצד אחד, של יש עתיד, של המחנה הממלכתי. נראה עכשיו שהדברים נראים קצת אחרת ומצטמצמים משמעותית. בוא תשמעי דברים שאומר חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד על אופי ההידיינות. הנה,
לפי מה שאני מבין לפחות, המגעים כרגע מתנהלים בצוותים מאוד 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 מצומצמים, ולכן להיכנס כרגע לפירוט של על מה בדיוק מדברים ואיך זה אני לא יוכל לעשות.
כלומר, בעצם אומר חנוך מלביצקי, עברנו לצוותים מאוד מצומצמים, וממה שאנחנו מבינים, נורית, זה ממש ברמת בארבע עיניים. כלומר, זה כבר לא צוותים גדולים שמתיישבים סביב שולחן, לפחות ככה אולי חשבנו שזה נראה, אלא ממש פגישות חצי אישיות או אישיות לגמרי בין שני אנשים משני הקצוות, שמנסים כל פעם לדבר על נקודה אחרת. זה אומר שאנחנו נדע הרבה פחות פרטים, זה אומר שכל ההליך הזה הוא הרבה פחות שקוף ממה שהיה עד כה, ובעיקר כל הדיבורים על הסכמות שוב נראים רחוקים.
יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה, ודש לגור החמוד שלידך.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר אור, ואנחנו עכשיו עם פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, איש המחלקה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, שלום.
בוקר טוב נורית.
ואני אוסיף, מי שהיה מאוד מעורב בכל הדיונים בבית הנשיא לאורך הזמן, מאז החלה המחאה סביב המהפכה המשפטית, עד כמה אתה בעניינים בנוגע על מה שדנים עליו כעת בבית הנשיא?
כרגע אני אינני מעורב בשיחות שהן במהותן פוליטיות, אני רואה את עצמי כאיש מקצועי ופחות מעורב כמייצג עמדות פוליטיות. משתדלים לעזור מאחורי הקלעים בהצבת סדר היום מבטרות של נשיא המדינה.
אוקיי, אז בוא נדבר בעצם על מה שכן יצא החוצה, אומנם הצדדים הכישו, אבל בכל זאת הייתה, אולי יש בסיס כלשהו של אמת בדיווחים, לפי הם שמו בצד את הוועדה לבחירת שופטים כרגע, אבל דיברו אחד על עילת סבירות, שאי אפשר יהיה לבטל החלטות של הממשלה בעזרת העילה הזאת, והאפשרות השנייה לשנות במקצת את המהות של תפקידו או אופן מינויו של יועץ משפטי במשרדי הממשלה השונים. האם השינויים כפי שהם נחשפו החוצה הם בעיניך משהו שגם המתנגדים לרפורמה יכולים לחיות איתה?
אלו לא שינויים משנה מציאות במובן הזה שאנחנו נוכל להירגע אם זאת הצעה של כל המהלך כולו. זה לא חף מבעיות כמו כל דבר שנעשה, אבל זה סביר בעיניי. אני אומר מילה אחת לגבי הסבירות. בעצם הסבירות תמשיך להיות קריטריון שיאפשר לבית משפט להתערב בהחלטות ב-99% מהמקרים. קודם כל של כל רשויות המדינה, שמתגם של שרים, רק החלטות ממשלה תהיינה חסירות מביקורת באשר לסירותן, וגם זה למעט בדיקה של קשרות מינויים. יחד עם זה, עוד אחרי שאמרתי את זה.
אז זהו, אבל אתה יודע איך אפשר לעקוף את זה? החלטות שחושבים שעלולות להיפסל במשרדי הממשלה, פשוט שהממשלה תחליט אותן.
נכון, קראת את מחשבותיי. מי שמכיר קצת איך ממשלה עובדת יודע שניתן בקלות להעביר החלטת ממשלה שורה ארוכה של עיזים, אפילו שעד האופק, וכלאחר יד פרוצדורלית לאשר אותה. אז זה נכון, יש פה חור, ולכן זה לא חף מבעיות. עם זאת, אני מניח שהמימוש של מהלך שכזה, גם הוא יכול להיות לא סביר מבחינת הליך לא תקין. הממשלה באמת לא מפעילה שיקול דעת, אני אומר כאן לדעתי, הממשלה לא מפעילה שיקול דעת, ומפעילה מכבש שמעביר החלטות עד אינספור, רק כדי לחסן אותה מפני עילת הסבירות, אני מניח שיהיה מי שיטען בבגץ, שזה שיקול דעת לא סביר, או לפחות לא מידתי, או הליך לא תקין, ויש הרבה עילות אחרות שבית משפט יכול להשתמש בהם אם יחליט לעשות זאת.
זאת אומרת שהנושא הזה של ביטול עילת הסבירות בעצם עדיין יאפשר לעתור וגם לבטל החלטות בלתי סבירות, גם אם עילת הסבירות לא תהיה אחת העילות.
נכון, תראי, עילת הסבירות היא תעונה וחסרונה ובכך שזו עילה לא מוגדרת, עילת סל, אין קריטריונים אמיתיים, אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה סביר ומה זה לא סביר, ולכן יש נחיצות בעילה הזאת, משום שכל הגדרה האנושית של קריטריון, כלשהו, תמיד יהיו בחורים, ולכן נדרש משהו שהוא שיורי, שהוא כללי, שהוא סל. יחד עם זאת, המינוס או הגירעון בסל הוא שבאמת קשה בסופו של דבר לבדוק האם ההחלטה שעניין הוא לא סביר היא בעצמה סבירה. לכן מה שהולכים כאן אליו הוא לומר באופן כללי נשאיר את המצב על כנו, יחד עם זאת נכבד, ואני יכול לקבל את זה גם במובן העקרוני, נכבד את ההחלטה של מי שעומד בראש הפירמידה של הרשות המבצעת, לא יהיה ממשלה במליאתה, ונאמר ההחלטה של בית משפט לגבי שאלה שאין לגבי הקריטריון דיינו מה סביר ומה לא סביר, ההחלטה של בית משפט לא צריכה לעמוד בעל ההחלטה של ראש הרשות המבצעת במליאתה, כל השאר צריך להיבחן על זה בית משפט.
עכשיו תראה, אמרת קודם כשדיברנו על הנושא של של היועצים המשפטיים שיש אפשר יהיה למצוא כל מיני דרכים בעצם לעקוף את היכולת לעקוף את הביטול של ההחלטות. בעצם מה שאני אומרת, אפילו באופן המסובך שבו אני שואלת את השאלה, שמרוב ניסיון להגיע להסכמות בין מתנגדי ההפיכה לבין אלה שרוצים לקדם אותה כרפורמה, ברורה, אז יהיה כל כך הרבה תתי סעיפים ובירוקרטיות שרק יסבכו את המצב והפכו את מערכת המשפט שלנו לעוד יותר מורכבת.
כן, כמובן שכשיושבים בחדר ומנסים לסגור כל פינה ועוד פינה ועוד פינה, ויש חשד גדול שהוא מבוסס על בסיס ניסיון עבר כושל, באמת כושל, אז שמים טלאי על טלאי, והתוצאה עלולה להיות פאזל שכמה שמנסים משפטנים חכמים שבחדר לסגור אותו, הוא רק הבסיס למעקף הבא. זו המהות של מעשים אנושיים. כשנעשים בהקשר של חוסר אמון, אני אגיד לך משהו, נורית. בצד המקצועי כולנו יודעים לתת פתרונות. הקבוצה שקמנו כן. פורום הדקנים יודעת, אני חושב, לתת פתרונות בכל השאלות הרציניות שמתוך לפרק. הבעיה היא לא מקצועית, הבעיה היא קודם כל פוליטית, אבל בעומק, בעיה רגשית, יש חוסר אמון בסיסי בין הצדדים, מרכש ביושר למרבה הצער, או בחוסר יושר. והתוצאה היא שכל אחד שנמצא שם מסתכל מאחן יבוא עזרי, כי הנה, השני הולך להסדר אותי. אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו כולנו אחראים פה למדינה. ויום אחד אני בקואליציה, ויום אחד עתי בקואליציה. זאת אומרת, מעבר למסך הבערות, למה שאני רוצה לסדר אחד את השני? זה לא שלעולם
בעיית הכנסת. איזה דברים מרעננים. פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, איש המחלקה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
שבת שלום לכולם.
שבת שלום. בסעודיה תתקיים היום פסגת הליגה הערבית, זה כשלעצמו לא אירוע דרמטי, אבל השנה יש חידוש. בפעם הראשונה, אחרי 12 שנים, חוזר אל חיק הליגה נשיא סוריה, בשאר אסד, אחרי שבעטו בו, היום מחבקים אותו, ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, שלום.
שלום נורית, בוקר טוב, כן, באמת אירוע מאוד מעניין, במיוחד מה יקרה שם בתוך חדרי השיחות, כי בשאר לא מגיע או מתקבל בחזרה ככה סתם בחינם, את יודעת, אין ארוחות חינם גם לא אצלם, ויהיו כמה סיבות שבגללן ככל הנראה הם עושים לו את המחווה הזאת, מחווה שהתמשכה על פני כמה חודשים, הם עובדים על זה הרבה זמן, בעיקר איחוד האמירויות וירדן, הם דורשים ממנו כל מיני בקשות או ויתורים, אחת מהם זה לצמצם את התמיכה במיליציות הפרו-איראניות, מה שנקרא סוגיית הטרור, זה לא כזה פשוט, לא הכל בידיים שלו, איראן נמצאת שם או קבלני המשנה שלה נמצאים בסוריה אחרי שאיראן הצילה אותו מתמודד תתות בעצם כמו שאנחנו זוכרים במלחמה, אז לא פשוט מבחינתו להגיד להם תלכו בבקשה בחזרה הביתה, אבל יש סוגיה שנייה שבה הוא כן יכול לטפל, וזה ייצור הסמים. כמה שזה מפתיע, אנחנו שמענו לאורך השנים על סחר הסמים של משפחת אסד, אבל המשפחה מתפרנסת מאוד יפה ועשתה מיליארדים בייצור סמים, במיוחד סם מסוים מאוד, זה סם סינתטי, תבליות סינתטיות, נקרא אקסטזי לעניים, סם שנקרא קפטגון, אבל הוא לא מייצר את זה לסורים חלילה, אלא למדינות אחרות, ובעיקר לירדן ולסעודיה, אלה המדינות ששם הוא דוחף בעיקר את המשלוחים האלה, במשלוחים באמצעות כמובן סוחרים מטעמו, והמדינות האלה כבר שנים דורשות ממנו להפסיק, אבל הוא לא, הוא סירב, עמד במריו מה שנקרא, והפעם כתנאי לחזרתו לליגה הערבית הם אמרו לו אוקיי, אתה מפסיק את ייצור הקפטגון, זה המון כסף מבחינתו.
ומה,
זה
מה באמת הוא, זהו, הוא התחייב להפסיק?
אז כן, כמו שזה נראה, הוא התחייב בוודאי, הוא נתן הבטחה, זה נראה, אף אחד לא אומר את זה במפורש, אבל עובדה, שר החוץ של ירדן, איימן ספדי, אנחנו שמענו אותו אתמול אומר, צריך להפסיק את הסנקציות על סוריה, זאת מתנה או דרישה שהוא בוודאי מסגירה או מגלה, חושפת איזושהי הבטחה מאחורי הקלעים שניתנה על ידי אסד. השאלה אם הוא יעמוד בהבטחות שלו, כי אסד הוא ככה לא בן אדם שאפשר לאורך זמן לסמוך על המילה שלו. בואי נשמע דברים שאמר, שאלו את שר החוץ שלו, פייסל מקדד, אתמול עיתונאים, לפני הוועידה, שאלו אותו, תגיד, איך נפתרה הבעיה הזאת? והנה, קטע קצר, איך הוא עונה.
אז מה הוא
עונה? שואלת אותו עיתונאית מצריה, איך נפתרה הבעיה הזאת? אז הוא אמר, אנחנו נגד טרור ונגד סמים.
אוקיי, ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, תודה רבה.
עוד נראה, תודה רבה.
לכל דבר יש יום בינלאומי, לשמחתנו כמעט תמיד זה יוצא על יום שישי, אז בין אם אתם אוהבים או שונאים את הקורקינט החשמלי, זה היום שלו, מה לעשות? איזה עתיד יש לקורקינט הזה על יתרונותיו וחסרונותיו? הפרטים בכתבה של כתבנו לענייני תחבורה, גל ג'רסי.
במשך 3 השנים האחרונות, הקורקינטים החשמליים השיתופיים מילאו את רחובות תל אביב והערים הסמוכות לה. הכלי, שמקורו בארצות הברית, כבש מהר מאוד את ליבם של המוני ישראלים, אבל הדעות עליו עדיין חלוקות.
אין לי רכב, אני משתמש בקורקינט חשמלי כל יום בשביל להגיע תחנת רכבת, אז דוגרי לא יודע מה הייתי עושה בלי זה. אני ממש מעדיף לנסוע לבד בקורקינט מלנסוע באוטובוס צפוף.
בכל מקום הקורקינטים האלה זרוקים על הרחוב על המדרכה, ואם הם לא זרוקים על המדרכה, אז רוכב קורקינט נוסע במהירות מטורפת וכמעט דורס אותך.
הנסיעה מתאפשרת לכל אדם בין 18 עם רישיון נהיגה, וכל אחד יכול לנסוע היכן שהוא רוצה בפיקוח מינימלי. כתוצאה מכך, נוחות הולכי הרגל נפגעת, ואף תאונות דרכים רבות נגרמות. רק בשנה האחרונה יותר מ-1400 בני אדם נפגעו. סמנכ"ל עמותת אור ירוק, עוז דרור מבהיר, חייבים לקדם בניית תשתיות מותאמות.
אנחנו רואים ומרגישים את הכאוס והג'ונגל בכבישים, כאשר רוכבים רבים פשוט מצפצפים על חוקי התנועה, רוכבים על המדרכה, עוברים באור אדום ולא מצייתים לחוקים. חייבים להשיב את הסדר למדרכות הערים, באמצעות עידוד ראשי הערים לסלול שבילי רכיבה מופרדים ובטוחים. במקביל, במשטרה חייבים להוסיף עוד ניידות ועוד שוטרים כדי ליצור אווירה הרתעתית.
בנוסף לבריחה מהפקקים, עלות הנסיעה היא המושכת רבים מהמשתמשים. אבל שגם בתחום הזה, עליות המחירים מורגשות לאחרונה, כפי שמסביר יושב ראש עמותת תחבורה בדרך שלנו, מקס מורוגובסקי.
בתקופה האחרונה חברות הקורקינטים השיתופיים העלו מחירים, גם כחלק מהמגמה של כל החברות בשוק, אין מספיק תחרות, כבר לא מדובר במחירים שמשתלמים לכל כיס.
נראה שעליית המחירים לא פוגעת בביקוש, החברות מנסות להתרחב לעוד ועוד ערים, גם מחוץ למרכז. דור בלך, סמנכ"ל תקשורת בחברת יאנגו, מסביר כי הם מקווים להגיע כמעט לכל הארץ בשנים הקרובות.
אין ספק שאנחנו רואים אותו יותר בשימוש בגוש דן, הכוונה היא להתרחב הרבה מעבר, וכבר עכשיו אנחנו פעילים מאוד באקו. בנוסף, אנחנו עתידים לפתוח גם בערים נוספות.
למרות הביקורת, הסכנות והיעדר הפיקוח, נראה שבלי תחבורה ציבורית מהירה ויעילה יותר, הקורקינטים הפכו לפתרון שצפוי להתפשט בכל רחבי הארץ.
יורדים לשטח עם רמי שני.
בוקר טוב רמי שני.
שוב שלום נורית למאזינות ולמאזינים. סבב הלחימה הנוכחי הוא עוד התפתחות של ניסיונות לסלק את ההתיישבות היהודית מהקרקע. ההתיישבות שבנגב מציינת היום הזה ממש 80 שנה. אז הוקמו 3 מצפים באמתלה של חוות ניסיונות. נשמע על כך מדן גזית מוותיקי גבולות, אחד המצפים.
מה התרגיל שהם עשו? אמרו ככה, אנחנו לא באים להתיישב, אנחנו באים לעשות על האדמה שלנו ניסיונות חקלאיים. דבר איתם הרבה בסדר, לכן לא קראו לזה יישובים. איך קראו לזה? מצפים. וככה נוצרו המצפים. כולם עלו תוך 3 חודשים. בשנת 46, הראשונים שעלו פה ב-43, הקימו את חצור.
אוקיי.
פה חצור בדרום. ולכן היישוב הזה התרוקן, כאילו המצפה התרוקן. ואז במקומם הביאו גופים אחרים. אז בתחילה הביאו את קיבוץ יחיעם, על שם יחיעם וייץ. אבל וייץ אמר, הקיבוץ על שם הבן שלי לא יושב בחור הזה. ואז הביאו את יחיעם לשם, ישב פה נירים. ואז הגיעו גבולות. וזה בערך חשבו ביחד נירים וגבולות 3 שבועות. בימים האלה של 3 שבועות עד 11 הנקודות, נירים הצליחו לסלק מפה את כל מה שהם רצו להעביר לדנגור. בשביל החבר'ה האלה, מה זה שלנו, וזהו.
אבל יש לי שאלה כזאת.
כן, כן.
תראה, 80 שנה.
כן.
זה רק התחלה.
כולם אומרים את זה. אתה? אפילו אני אומר את זה שאני בהתחלה, אני בן 86, וגם אני בהתחלה גם כן.
המצפים נמצאים היום במקומם המקורי ועברו תהליך שחזור. אם אתם כבר בדרך לבקר בהם או למקומות אחרים, נזכיר לנהגים ורוכבי האופניים, האופנועים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה וגם להולכי הרגל. באנו לשטח להיזכר בימים שעליהם סבא וסבתא רבא שלנו סיפרו צ'יזבטים. בריאות לכל, שבת שלווה ובוקר טוב ישראל.
ויש לנו 1.5 דקה לברר מה מצבה של יוליה כלבת הים שלנו, דוקטור אביעד שיינין, שלום.
שלום, בוקר טוב, כן, בקצרה. אז יוליה שלנו, כלבת הים, כך פרופיל קטן, היא טורקיה, בת 20, הגיעה אלינו, אוהבת מסעות, ב-2019 נראתה בלבנון, פרזנטורית נהדר לקמפיין שהשקנו, רק במרץ השנה, כשמחזירים את כלב הים הנדברי לישראל, זה אפשרי.
הנה היא חזרה.
האוכלוסייה שלהם מתפששת בעולם.
אז אתמול ראו אותה בתל ברוך, אחרי שהיא ישנה יומיים על החוף השלושה, על החוף ביפו, היא לא הצליחה לצאת לחוף בחוף תל ברוך, כי כל הזמן התקרבו אליה אנשים, ואי אפשר היה לגדר. איפה היא היום, אתה יודע? איפה היא עכשיו?
נכון מאוד, עדיין לא קיבלנו דיווחים, הים קצת עלה, אז אנחנו בטח זה ייקח קצת זמן, יכול להיות שהיא נמצאת יותר בים ולא בקרבת החוף. בקרוב נעלה בקמפיין גיוס המונים, מקימים בית ליוליה, שהכוונה לא רק לשקם פיזית מערה של המרחב שקט, כמו שהיא אוהבת ועושה את זה המון בטורקיה, דרך אגב הטורקים חושבים שהיא תחזור אליהם, אנחנו מצבים שלא, אבל נראה מה יקרה בסוף. אבל מעבר לזה שחשוב לשקם את המערות שפעם היו פה, ופעם היו פה כלבי ים, חשוב לייצר להם באמת בית, מרחב מוגן, בטוח, שאנשים יכירו, ידעו שאסור ללכת בקרבת החוף שרואים אותה עם כלבים משוחררים, כי כמעט נשכו אותה אתמול.
וואו, ממש אז ככה. אז מי שרואה את יוליה, כלבת הים המקסימה שלנו, לא להתקרב, לקרוא מיד לאנשי רשות הטבע והגנים, תודה רבה.
ועמותת דלפיס,
תודה רבה לך, דוקטור אביעד שיינין, מנהל מרכז הדולפין והים, וראש תחום טורפי על בתחנת בוריס קאן, לחקר הים של אוניברסיטת חיפה. בוקר טוב. ותודה לעורך עמיתי ליפשיץ, אפי גיא אדלר, לצידו תומי קאץ, ביצוע טכני ליאור רונן, בפיקוח הטכני גרם ג'קסון, עורך הדיגיטל אושה ישראל, מיד אחרינו מחשבות בעם עם משה שלונסקי ונדב העצני, אני נורית קנטי, שתהיה לכם שבת נהדרת.